הנדסה גנטית גרסת האקסטרים, מאת מרב מורן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. להמצאות הכי מוצלחות של פרופסור רמז דניאל, יוצמה תמיד מנגנון השמדה עצמית מהימן. ככה זה כשהפיתוחים המדעיים שלך פורצים את גבולות הדמיון ומתערבים בטבע. יחד עם צוות חוקרים במעבדה שלו בטכניון, הוא עוסק זה 8 שנים בתחום מדעי צעיר שתופס תאוצה, ביולוגיה סינתטית. כשמה כן היא, יצירה מלאכותית של מנגנונים ביולוגיים שלא קיימים בטבע, בדרך של הנדסת תאים חיים ושינוי הגנטיקה שלהם. ביולוגיה סינתטית היא הנדסה גנטית באקסטרים, אומר דניאל על תחום המחקר שלו, שהתפתח כענף מהנדסה גנטית. אדם מן השורה יקבל את הרושם שזו הסביבה הכי קרובה למעשה בריאה אלוהי, בהנחה שיש אלוהים והוא מצויד במוח. מדענים מולידים יש מאין יצורים אורגניים בעלי יכולת חשיבה שלא היו קיימים בטבע לפני כן. החזון הוא לצייד את היצורים החדשים הללו במגוון תכונות מתוחכמות ולהשתמש בהם לטובת שורה ארוכה של מטרות, בהן ריפוי מחלות וקידום הבריאות של המין האנושי. בין היתר, ביולוגיה סינתטית הביאה לעולם חיידק שהונדס לפלוט צבע פלורסנטי כשהוא נמצא בסביבת חומר נפץ. כך נולדה שיטה מתקדמת לסילוק מוקשים מאזורי מלחמה בדרך פשוטה שאינה מסכנת חיי אדם, אבל זה רק קצה הקרחון. במעבדות ברחבי העולם, כמו זו של דניאל, מתכננים שבבים אורגניים שמשתלבים בפעילות טבעית של גוף האדם. המטרה היא לפתח מנגנונים לתיקון פגמים ומחלות פוטנציאליות עוד בטרם התפרצו. מתפתחת למישהו דלקת במערכת העיכול? חיישן ביולוגי בגופו יזהה זאת ויפריש חומרים נוגדי דלקת. רמת הסוכר בדם הגיעה לערך גבוה מדי? החיישן יאותת על כך שצריך ליטול תרופה. שבב שכזה יוכל אפילו לזהות גידול ממאיר בראשיתו, או להבחין אם חל שינוי במצבו הנפשי של המטופל. בערבית יש פתגם שאומר, המניעה עדיפה על פני התרופה, אומר דניאל. מערכות חישוב כמו אלה שאנחנו מפתחים, ינטרו מחלות בכל איבר בגוף וירפאו אותן. אפשר יהיה להזריק אותן כחיסון לכל תינוק שנולד. האפשרויות בלתי נתפסות, וכך גם הדברים שעלולים להשתבש. כשמתערבים בטבע, לוקחים סיכון גדול. חיידק מהונדס הוא יצור חי, והוא עלול לעבור מוטציות ולעשות עבודה הפוכה מזו שכוון אליה. לכן, מסביר דניאל, כשמהנדסים מערכות ביולוגיות, אחת התכונות החשובות היא שליטה באורך החיים שלהן. אפשר לעשות זאת באמצעות פיתוח חומר שיתקוף ויהרוג אותן במקרה של אובדן שליטה. דרך מתוחכמת יותר היא תכנות והטמעה של שעון פנימי שקוצב את משך החיים של החיידק, שורת קוד שסופרת את מספר הפעמים שתא התחלק והתרבה ועוצרת בדור השלישי, העשירי או המאה. אני ממציא אותם, אומר דניאל, ואני גם קובע מתי הם ימותו. הוא בן 46, גר בחיפה עם אשתו שרי ושני ילדיו. שרי, מורה לאנגלית בתיכון, גדלה בחיפה לאם יהודיה ולאב ערבי נוצרי. רמז, השני מבין 7 אחים ואחיות, גדל בנצרת למשפחה נוצרית. אביו נגר ואימו עקרת בית. למכניקה נמשך מגיל צעיר וכבר בגיל 13 בנה בכוחות עצמו מכונית חשמלית שיכלה לשאת אדם אחד לאורך כמעט 10 קילומטרים. השנה הייתה 1991, אילון מאסק היה אז בן 20. בתיכון הוא לא התבלט. הוא אמנם הוכיח חריצות אך לא הצטיין בבחינות. למזלו, המורה למתמטיקה בבית הספר הקתולי הפרטי סן ג'וזף היה פרופסור דאוד בשוטי, חבר סגל בטכניון ולימים דיקן לימודי ההסמכה. בשוטי זיהה את הכישרון המבצבץ של תלמידו, וגם הבחין בסיבה יוצאת הדופן שבגינה לא הצליח בבחינות. הנער היה מדלג בעקביות על השאלות הקלות בבחינה, ומתחיל את המבחן בהתמודדות עם שאלות הבחירה שבסוף הטופס. הפרופסור, מתמטיקאי מומחה לפונקציות גיאומטריות, ניסח את השאלות הללו בכוונה תחילה כבעיות סבוכות שפתרונן דרש חשיבה מקורית. ההנחה שלו הייתה שרק התלמידים המצטיינים יגיעו אליהן, אחרי שפתרו כבר את כל השאלות הקלות והבטיחו לעצמם ציון טוב. היועצת בבית הספר המליצה שבלימודיו הגבוהים ילמד משהו פרקטי, כמו חשבונאות או הנדסת בניין, אלא שדניאל ביקש ללמוד ענף מדעי חדש. למה לא גיאודזיה? הציע ליועצת, כך לפחות יסיים את התואר עם מקצוע ביד ויוכל לעבוד כמודד. דניאל לא השתכנע. הוא רצה ללמוד איך מתכננים מחשבים. אביו, שהבין שבנו מונע מסקרנות ותשוקת יד התאורות, נתן לו את ברכת הדרך. אבי לא הבין דבר באלקטרוניקה, אומר דניאל, אבל הוא האמין שאם אעשה דבר שאני אוהב באמת, הפרנסה תגיע. וכך דניאל פנה ללימודי אלקטרוניקה בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, כשפניו להייטק הצומח במדינת ישראל. היו אלה אמצע שנות ה-90 במאה שעברה, כשתעשיית ההייטק המקומית עוד בראשית דרכה, וקשורה בטבורה לצהל ולתעשיית הביטחון. היה זה אופק הזדמנויות מאורפל, שלא לומר כמעט חסום, לישראלי שהוא ערבי נוצרי. חבריו של דניאל לספסל הלימודים תהו, ספק ברצינות, ספק בצחוק, אם בסיום התואר הוא מתכנן לפתוח חנות למוצרי חשמל. אבל דניאל היה סטודנט מבריק, ותוך כדי הלימודים השתלב במחלקת מחקר ופיתוח של חברת השבבים הישראלית, טאוור, במגדל העמק. הרווחתי ביומיים עבודה את המשכורת החודשית של בן דודי, הוא נזכר. מנצרת של אותם ימים עבדו בהייטק אולי עוד 3 אנשים מלבדי. עבדתי במפעל לתכנון שבבי אלקטרוניקה, ואנשים בשכונה שבה גרתי חשבו שאני עובד בהתקנה של מערכות חשמל לבתים. הייטק היה כל כך רחוק מהמציאות היומיומית, והיה קשה להסביר שאני בונה את המוח שמפעיל מכשירים. כמעט עשור הוא עסק כמהנדס, מדלג בין תפקידים בחטיבות מחקר ופיתוח במפעלי אלקטרוניקה לבין השלמת תארים אקדמיים מתקדמים כמדען. את התואר השני עשה בפקולטה להנדסת חשמל בתל אביב, שם חקר את המנגנונים הפיזיקליים שגורמים לאובדן מידע בזיכרון של מחשבים. התזה שלו, שקראה תיגר על הדעה הרווחת באותה תקופה, הפכה כעבור 20 שנה לתיאוריה המקובלת בתחום. הדוקטורט שלו הוא זה שגרם לו להגר לתחום ידע אחר, מאלקטרוניקה וחשמל למדעי החיים. עד אז, בקושי ידעתי מה זה DNA, הוא מספר. לא למדתי ביולוגיה מכיתה ח'. המחקר שעליו עבד עם הפרופסורים יוסי שחם, מאוניברסיטת תל אביב, ושמשון בלקין, מהאוניברסיטה העברית, ניסה לפתח מתקן טכנולוגי לניטור חומרים רעילים שמזהמים מי שתייה. למתקן שתכננו היו 2 חלקים. אחד ביולוגי שתפקידו לזהות רעל, והשני אלקטרוני שתוכנן לקלוט איתות מהרכיב הביולוגי ולהתריע על קיומו של זיהום. בתור התחלה, הם פיזרו במים חיידק שמגיב למפגש עם רעל. כשהחיידק פוגש רעל, הוא מפיק חלבונים שפולטים פוטונים ומפיקים תאורה. החיידקים עשו בדיוק מה שציפו מהם, אבל האות שהופק היה חלש מאוד. חלש, מכדי שרכיב אלקטרוני, רגיש ככל שהיה, יצליח לקלוט אותו. זה היה האתגר הראשון. בנוסף לכך, החוקרים ביקשו לפתח מערכת שתנטר יותר מסוג רעל אחד, אך לרעלים שונים יש חיידקים שונים שמגיבים אליהם. בנייה של מתקן נפרד עבור כל סוג חיידק נראתה כמו פתרון מאוד מסורבל. החוקרים הבינו שעליהם למצוא חיידק שרגיש לכמה רעלים, שיודע לדווח על כל רעל בנפרד וגם לאותת על כך באות חזק מספיק כדי שהאלקטרוניקה תזהה זאת. אם אי אפשר למצוא חיידק כזה, אולי צריך להמציא אותו. תוך כדי ניסיונות הבנתי שהגענו לגבול היכולת של האלקטרוניקה, אומר דניאל. המסקנה הייתה שהדרך לפיתוח המערכת עוברת בהנדסה של הרכיבים הביולוגיים. כבני אדם, אנחנו יצורים ביולוגיים שמוקפים בחפצים אלקטרונים, ולכן התרגלנו לחפש פתרונות לבעיות הביולוגיות בעולם האלקטרוני. אני מציע להפוך את כיוון המחשבה. לאלקטרוניקה יש מגבלות. בהנדסה של הביולוגיה אפשר להתגבר עליהן. עבדתי במשך שנים עם בהנדסי חשמל מוכשרים בתעשייה ועם מדענים מבריקים בפקולטות להנדסת אלקטרוניקה, מספר דניאל על השינוי התפיסתי שחווה. ההשראה על הפיתוחים הטכנולוגיים שלנו הייתה פעולת המוח, נוירונים שעובדים בעיקרון של מחשב אלקטרוני. הסביבה המדעית ותעשיית הטכנולוגיה לא נתנו את דעתן לכוחות החישוב המתוחכמים והחזקים שקיימים בתאים של יצורים חיים. לחיידק אין מוח, הגודל שלו הוא 1/10 מנוירון, שהוא יחידת החישוב במוח. אבל החיידק מתפקד בעצמו בלי לקבל פקודות חיצוניות. הוא מפרק ומייצר חומרים, יודע להתגונן ולומד לשנות את עצמו לפי צורך. לחיידקים יש יכולות ביצוע וכושר קבלת החלטות מבוססת נתונים, אך עד אז, קהילת המחקר הטכנולוגי לא התעניינה בהם. הרעיון הלך והתחדד בלימודי הפוסט-דוקטורט שלו ב-MIT, שם ירדה להכרתי ההבנה שלביולוגיה יש יכולות כמו של מחשבים, הוא אומר. וכך נולד הרעיון לתכנן מעגלים ביולוגיים כמו מעגלים אלקטרונים. אני אולי לא המעצב הכי טוב של מעגלים אלקטרונים, אבל כשעברתי את הידע שלי מאלקטרוניקה לביולוגיה, יצרתי משהו שלא היה קודם. ואכן המחקר ב-MIT הוביל להקמה של תחום חדש בביולוגיה סינתטית. דניאל היה הראשון שהציע לתכנן מערכות ביולוגיות בחוקי תכנון שלא בנויים על אלקטרוניקה בינארית. הדרך להנדסת המחשב הביולוגי נפתחה. מחשב ביולוגי? אכן. דניאל הראה שניתן לבנות חיידק שיודע לעשות חישובים מתמטיים. המידע נכנס אליו בצורה של חומרים כימיים, כמו סוכר למשל, והפלט הוא חלבון שמתבטא בתא ומפיק אור. כשמודדים את האור שמופק אפשר לכמת את התוצאה. חישובים קורים גם בעולם החי, אומר דניאל. חיידקים ותאים שהתפתחו במשך מיליארדי שנות אבולוציה מורכבים מיחידות שמקבלות החלטות אחרי שספרו נתונים, חישבו ואיבדו אותם. דניאל שייך לקבוצת חוקרים קטנה בעולם המדע שיודעים לגדל חיידקים שמבצעים פעולות חשבון מורכבות ומשנים את התנהגותם בהתאם לתוצאה שמתקבלת מהחישוב שעשו. התאים מהונדסים כך שיגיבו לחומרים מסוימים לפי תוכנית שמוטמעת בהם כמו קוד תוכנה. הם יודעים ללמוד איך לבצע משימות חדשות ולהשתכלל באופן עצמאי כשסביבתה משתנה. למשל חיידק שידע לסכום כמות של שני חומרים ולמדוד את היחס בין הכמות של שני החומרים. כמו המחשב האלקטרוני שאנחנו מכירים, המחשב הביולוגי עורך פעולות חישוביות כדי לבצע משימות שונות. ההבדל ביניהם הוא שהמחשב הביולוגי מורכב מרקמות חיות ומתאים. המידע שהוא מקבל ומוסר מורכב מחלבונים ולא אלקטרונים, והוא פועל בקוד שאינו בינארי. מחשב ביולוגי יכול לפעול באופן בינארי כמו מחשב אלקטרוני, אך זה יהיה בזבוז גמור של היכולות והיתרונות שלו, אומר דניאל. סביבה ביולוגית אינה בינארית, יש בה אפשרויות רבות יותר וקשרים מורכבים, ולכן מלכתחילה אנחנו בעמדת נחיתות מול הטבע. הסיכוי שלנו למצוא פתרונות טובים לבעיות שהטבע מזמן לנו, כמו מחלות, ישתפרו משמעותית ככל שנתאים את הפתרונות לקוד שבו הבעיות נוצרות. במחשב האלקטרוני לחיצה על מקש תציג אות על מסך, תשמיע צליל וכן הלאה, ממשיך דניאל. במחשב ביולוגי, קלט כימי לתא חי יעורר לקליטת עוד חומרים, ליצור חומרים חדשים ולהפריש אותם, להתרבות, לסלק פסולת, לזהות תא עוין ולפעול כנגדו ועוד. ליחידות חישוב טבעיות יש פוטנציאל לבצע משימות מסוימות ביעילות שעולה על מחשבים אלקטרונים. מבחינה אנרגטית למשל, מחשב אורגני צורך 1/1,000 מכמות האנרגיה שצורך מחשב אלקטרוני בביצוע פעולות דומות. האם מחשבים ביולוגיים יוכלו להחליף את המחשבים האלקטרונים שאנחנו מכירים? בענפי מדע שונים עוסקים בניתוח האפשרויות שיפתחו לאנושות אם דבר כזה יקרה. התועלות שיכולות לצמוח מכך נשמעות פנטסטיות במיוחד. למשל, חוקרים בודקים רעיון להשתמש בתאים חיים כדי לאחסן כמויות גדולות של מידע וזיכרון, וכך לחסוך במשאבים חומרים פיזיים לאגירת תוכן. הדמיון ממריא לעבר האפשרות לאחסן מידע בצלחת פטרי ובמבחנות, באופן שמנותק מהרשת. כך ניתן להבטיח הגנה על תכנים רגישים, הרחק מהישג ידם של פושעי סייבר. מחשבים ביולוגיים עשויים גם להיות פשוטים בהרבה לתפעול ולתחזוקה. בגוף של אדם בריא מתים יותר ממיליון תאים בשנייה, והגוף מייצר במקומם תאים חדשים. באורגניזמים שונים, תאים שסיימו את תפקידם נבלעים ומשמשים חומר תזונה לתאים חדשים, או מסולקים בלי שישאירו אחריהם עקבות מזיקים. כך, את המחשב הביולוגי העתידי לא נצטרך לקחת למעבדה לתיקון וגם לא להחליף חלקים בגופו. ברמת התוכנה, כשרכיבים קיימים יתיישנו, המחשב הביולוגי יעדכן גרסאות באופן עצמאי. כמו גוף חי, הוא יצמיח תאים נחוצים להמשך פעולתו התקינה. הוא יתוכנת למעגל חיים אינסופי, שנפטר מאיברים מיותרים ובונה חדשים. מחשב אורגני יוכל להשתמש בפסולת שהוא מפיק כאנרגיה לפעולתו, ולגרום פחות, אם בכלל, נזק סביבתי. יעברו שנים עד שהמחשב ביולוגי יהפוך למוצר צריכה. אבל מחשבים אורגניים בדמות מערכות מיקרוסקופיות הם כבר מציאות נוכחת. מפתחים אותם במכוני מחקר ברחבי העולם ומתחילים להיטמע בחיינו. המחשבים הללו מיועדים להיות רכיבים במכשירים שונים הפועלים בסביבה ביולוגית. הם מותקנים כשבבים חכמים ומתוכננים לבצע משימות חישוביות כשהם משולבים בתוך גוף אדם או צמח. כך למשל, חברות טכנולוגיה משקיעות משאבי עתק בפיתוח חיישנים אלקטרונים לזיהוי של מגוון תופעות טבע והתראה עליהן. אלא שכמעט לכל חומר בטבע יש חיידק רגיש שמגיב לנוכחותו. שילוב החיידק המתאים במערכת התראה יחסוך אלפי שעות מחקר שנדרשות לפיתוח חיישן אלקטרוני שמנטר בסופו של דבר את אותו חומר בדיוק. חיישן ביולוגי הוא רכיב יעיל. הטבע כבר כתב את אלגוריתם התגובה שלו. החיידק שהוא עשוי ממנו הוא גם השבב שמבצע את החישוב וגם הכונן שבו נאגר המידע. ואם לא די בכך, הוא אף מספק לעצמו את האנרגיה שנדרשת לפעולתו. פס הייצור הוא חלומו של כל תעשיין, מוצר שמשתכפל באפס מאמץ במיליארדי העתקים שיבצעו את אותה משימה בלי לקנות חומרי גלם וכמעט בלי לצרוך באנרגיה. הביולוגיה הסינתטית היא מעשה השכלול של חיישן טבעי כזה. המדענים מתערבים באלגוריתם המקורי וקובעים תנאים חדשים לפעולת החיידק. למשל, להגיב למינון נמוך או גבוה יותר של חומר, לתפור לו מגבר שמעצים תגובה כדי שתיקלט באמצעי חישה שונים, ולשלב בתוכו מעגלים ביולוגיים נוספים לניטור חומרים אחרים. אם אפשר לתכנת תא חי שיעשה בדיוק מה שאומרים לו, לשמה צריך אלקטרוניקה? ובכן, בהחלט צריך אותה. אלקטרוניקה נדרשת כשרוצים לתווך לבני אדם את המסרים שמשדר שבב ביולוגי. באחד הפיתוחים של דניאל וצוותו, לחיישן ביולוגי שמורכב מחיידקים, מוצמד טרנזיסטור אלקטרוני זעיר שתפקידו לשדר את הנתונים שהחיידקים אספו. החיישן והטרנזיסטור ארוזים יחד בקפסולה שנכנסת לתוך גוף האדם. כשהקפסולה בתוך הגוף, החיישן הביולוגי אוסף נתונים על סביבת האיבר שבו הוא נמצא, מחשב שינויים בערכים כימיים ומגיב לשינויים הללו ביצירת אות חשמלי. האות נקלט ברכיב האלקטרוני ומשודר למכשיר חיצוני. זה יכול להיות למשל טלפון סלולרי עם אפליקציה שמתריעה על כך שאדם צריך ליטול תרופה כי רמת הסוכר בדם הגיעה לערך גבוה מדי. לחילופין, החיישן הביולוגי יכול לשדר נתונים ישירות לתיק הרפואי המקוון של המטופל כדי לסייע לרופא בקבלת החלטות טיפוליות. הקפסולה היא מוצר ורסטילי. החיישנים הביולוגיים מתוכנתים להגיב לכל חומר שהמדען מחליט. לדווח על עוצמה של דלקת, לשקף מצב נפשי לפי חומרים שמשתחררים בגוף במצבי לחץ, ואף לזהות ראשיתו של גידול ממאיר באמצעות מעגלים ביולוגיים שמגיבים לחומרים שאופייניים לסביבה סרטנית. במחקר שעורך צוות המעבדה של דניאל, בשיתוף פעולה עם הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, בוחנים החוקרים יישום של שבב ביולוגי כזה בעולם החקלאות. המדענים מטמיעים בצמחים שבב ביולוגי שמתוכנת להגיב לחומרים המנבאים התפתחות עובש. כשהשבב מבחין בכמות גבוהה של החומרים הללו, הוא משדר אות אלקטרוני שנקלט במכשיר שנמצא אצל החקלאי. כך הוא יכול לסלק מהשטח צמחים נגועים ולמנוע מהמחלה להתפשט בשדה עוד לפני שהתפתחה. בשלב זה של פיתוח המנגנון, משימת סילוק הצמח מהשדה נתונה בידי האדם. הכלים ההנדסיים של הביולוגיה הסינתטית סוללים את הדרך לפיתוח עתידי שבו מעגל ביולוגי יגרום לצמח הנגוע בעובש להמית את עצמו. השלב הבא הוא הנדסה של מנגנון ריפוי ביולוגי עצמאי. תכנון של רובוטים שמשתלפים בגוף החי ומתוכנתים למטרה זו. רובוט ביולוגי לא רק ינטר שינויים וידווח עליהם באופן שקבעו לו, הוא מתוכנת לתקן את הכשלים שלימדו אותו לזהות. במעבדה של דניאל מפתחים בימים אלה רובוט ביולוגי שמבוסס על חיידק בשם ניסל, שיכול לחיות באופן טבעי במערכת העיכול של בני אדם. החוקרים הרכיבו על החיידק תאים שתוכנתו להתעורר לחיים כשהם סופחים כמות מסוימת של חומר דלקתי. כשריכוז החומר מגיע לערך שקבוע מתכנתים, החיידק מתחיל להפעיל מנגנוני ריפוי, למשל לייצר ולהפריש חלבונים מסוג שמאיץ את מערכת החיסון. אחרי שעיצבו תבנית הנדסית לרובוט כזה, נפתחת הדרך לתכנות גרסאות שונות שלו. למשל, האם יתעוררו לפעולה בכל דלקת או רק בדלקת חריפה? איזה חומר יפרישו לשם ריפוי ובאיזה מינון ועוצמה? ממש כמו במינון המשתנה של תרופה שניתן לכל מטופל. בעתיד, אומר דניאל, אפשר יהיה להרכיב רובוט אורגני בהתאמה אישית, חיידק שמתוכנת לפעולה לפי ממצאי דגימה של חולה מסוים בזמן אמת. רובוטים שכאלה יוכלו לסייע גם בהתמודדות עם תאי סרטן. תאים סרטניים נוטים לפתח עמידות לתרופות ולהפסיק להגיב אליהן. אלא שברובוטים אורגניים מטמיעים מערכות שמתפקדות כמו תוכנה לומדת. הרובוט יכול לזהות מופעים חדשים של מחלה, גם אם לא נתקל בהם בעבר, לעקוב אחרי השינוי ולפעול נגדו באופן פעולה חדש. האפשרויות שעשויות להיוולד מהמחקרים הללו מציטות את הדמיון, לטוב ולרע. ביולוגיה סינתטית מקרבת את האנושות צעד נוסף לשלב שבו נוכל להוליד בני אדם עם תכונות בהזמנה מראש. בהליך שאינו מורכב בהרבה מבדיקת מי שפיר, הורים יקבלו מפה גנטית מדויקת של העובר שלהם, וידעו אם הוא רגיש לגלוטן, אם הוא צפוי לפתח אסתמה, ומה הסיכויים שלו לחלות בסרטן מסוג מסוים. במציאות שבה יש טכנולוגיה זמינה שמאפשרת להחליף תכונות חלשות במעגלים ביולוגיים מלאכותיים עם תכונות מבוקשות, מי יעמוד בפיתוי? כפי שמחליפים היום במעבדה את המערכות הביולוגיות בחיידקים, ניתן להחליף מערכות ביולוגיות לעוברים. דניאל מעדיף לחשוב על כך כחומר חיסוני שמזריקים לתינוק שנולד ומכיל מערכות ביולוגיות חכמות שמחזקות את המערכת החיסונית שלו או מתקנות נטייה למחלות. תארי לעצמך עולם שבו אין חולים ולא בתי חולים, רק בית יולדות, הוא אומר. התפתחות המחקר חושפת מדענים לשורה ארוכה של שאלות אתיות. מה הקו המבחין בין מכונה וגוף חי? מתי דבר שתוכנן ומומש בכלים של ביולוגיה סינתטית יכול להיחשב חי? דניאל מודע היטב להשלכות האתיות שעשויות להיות למחקריו. אם אפשר למנוע מראש נטייה לסוכרת, ליצור אדם שיש לו מערכת חיסון יותר חזקה, זה טוב. אבל לקבוע מה יהיה הגובה שלו ולשפר את האינטליגנציה, זה לא. בעיניו, הדילמה העקרונית לא חדשה. זו אותה התלבטות שיכולה לצוץ לגבי ניתוחים פלסטיים, אם לנתח אף ארוך ובריא, כי הצורה שלו לא מוצאת חן בעיני בעליו. הגישה שלי היא שאם אין בעיית נשימה, תישאר עם האף שנתן לך הטבע. וזו גם דעתי על עובר שנושא תסמונת דאון. במקרה שלא נשקפת סכנה לאימא, אני לא מאמין שצריך להפיל אותו. הטבע רוצה שנהיה חברה הטרוגנית, לא רק אנשים יפים וחכמים. מי שנתן את הילד, נתן מה שנתן. לנו אסור לקחת. אתה מקדם טכנולוגיה שדוחפת את הדבר ההפוך. זה נכון. מי שעוסק בתחום מבין שההנדסה של תאים אנושיים היא היעד שאליו דוהרים כולם. לכן צריך להרחיק ביולוגיה סינתטית מלחצים מסחריים ציניים, למנוע מהטכנולוגיה לזלוג לידיים פרטיות ולדאוג ברגולציה שתישאר בידיים ציבוריות של אקדמיה, של מדינות וממשלות. תסריטים אפוקליפטיים מתארים מדינות שמהנדסות לעצמן צבא בלתי מנוצח, הגוף של החיילים מרפא את עצמו כשהם נפצעים, הם זקוקים למעט מאוד מזון ויכולים לשרוד מעבר לקווי האויב ימים ואפילו שבועות בלי קושי. הטכנולוגיה היא לא הבעיה. בני אדם הם הבעיה. פעם היה המרוץ לחלל, ומדינות התחרו ביניהן מי תעמיד ראשונה אדם על הירח. עכשיו התחרות בין מדינות היא על הישגים בתחום הזה. לסטודנטים שמסיימים אצלי ומחפשים מקום לפוסט-דוקטורט בארצות הברית, קשה למצוא מקום, כי הם לא אמריקאים. יש מוסדות שלא מקבלים בכלל חוקרים מסין. כל מדינה רוצה לשמור את הידע אצלה. ביולוגיה סינתטית היא כמו נשק גרעיני. צריך לשקול אם ואיך מאפשרים למדינות לא דמוקרטיות, להשתמש בה. הנדסה גנטית גרסת האקסטרים, מאת מרב מורן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.